משקלים, דף י"ט, מתחילים בעזרת השם, תחילת פרק שביעי, פרק מעות שנמצאו. בבית מקדש עמדו 13 קופות שהיו מיועדות, חלקם כדי לאפשר לאנשים להיות שותפים בכל מיני חלקים בבית המקדש, וחלקם כדי לשרת את הציבור. לדוגמה, אדם הרי חייב להביא מחצית השקל. ראש חודש אדר היו מכריזים על השקלים, עד ראש חודש ניסן היו צריכים להביא כל אחד מחצית השקל. כדי להיות שותף עם המחצית השקל הזה בכל הקורבנות ציבור שמביאים בבית המקדש, הם הרי צריכים להיות שייכים גם אליו הקורבנות האלה, ככה הוא נהיה שותף בכל הקורבנות, כמו שדיברנו בעריכות במהלך המסכת. אז הייתה קופה גם בבית המקדש לצורך זה. במקום ללכת עכשיו לגזבר, היית יכול לתת את המחצית השקל בקופה בבית המקדש. היו קופות בשביל יולדת, כשהיא נתמת, היא לא יכולה לאכול קורבנות, לא יכולה להיכנס לבית המקדש. אז ביום תארתה בשביל קודשים, היא צריכה להביא שתי עופות, כן, של שתי עופות, אז היא הייתה שם הכסף שם, כבר הכהנים היו דואגים להקריב לה את הקורבן. כך היו 13 קופות, כמו שדיברנו בפרק הקודם, פרק ד' משנה, פרק ו' משנה ד'. עכשיו, תמיד יכולים לקרוא מקרים שבאנם חשב שהוא שם את הכסף בקופה וזה נפל לו החוצה. הוא שם את זה בטעות בחוץ. או באים לרוקן את הקופות, אולי נשפחו המטבעות, כמה מטבעות עד בצד. מה עושים? מצאתי כסף בין הקופות. לאיזה קופה לשייך את הכסף הזה? אז ככה, הכלל הוא, המשנה אומרת בהמשך, שתמיד אני אומר, תשמע, איפה מצאת את הכסף הזה? ליד איזה קופה? כנראה שהיא נפלה מהקופה שהיא סמוכה אליה. איפה שהוא הכי קרוב, כנראה מהקופה, לקופה הזאת הוא שייך. אבל אם זה נמצא בדיוק בין שתי קופות, מה תעשה אז? תחמיר. והמשנה מביאה כמה דוגמאות. כל דוגמה יש איזשהו חידוש מסוים, כמו שהתקלין חדתין מסביר לפני המשנה הבאה. ונראה את הדוגמה הראשונה. למשל, מאות שנמצאו בין הקופות של השקלים, של מחצית השקל, לבין הקופות של נדבה, שבקופות האלה שמים כסף לקנות מזה קורבנות עולה. אז אם המאות נמצאות קרוב לשקלים, למחצית השקל, כנראה שהם נפלו מהקופות האלה, ייפלו לשקלים, תכניס את זה תשתמש עם זה כמו מטבעות של מחצית השקל. אם המטבעות נמצאים קרוב לקופה של נדבה, יפלו לנדבה, יקנו מזה קורבנות עולה. ואם זה בדיוק באמצע, אז אתה מחמיר. מחצה למחצה, יפלו לקופת נדבה. הגמרא תבאר למה. אם נמצאו מאות בין הקופה שמיועדת לאלה שרוצים להשתתף בהוצאות העצים שמעלים על המזבח בשביל על זה להקריב את הקורבנות, להבעיר את האש על המערכה ולהקריב קורבנות, לבין הקופה של אלה שרוצים לתרום נדבה את הסממן שנקרא לבונה. אז אם המטבעות נמצאים קרוב לקופה של עצים, אז אתה משתמש עם זה לצורך עצים, יפלו לעצים. ואם המאות נמצאות קרוב ללבונה, יפלו לקנות עם זה לבונה, להקריב על המזבח. ואם זה בדיוק באמצע, מחצה למחצה, יפלו לקופה של לבונה. למה? למה לבונה חמורה יותר מעצים? כי בשביל מה מביאים עצים? לצורך הקרבת קורבן. זה מכשירי קורבן. הם מכשירים את הקורבן. בלי עצים אתה לא יכול להקריב. אבל מה הקורבן עצמו? הוא הרבה יותר חשוב. אז הלבונה שאותה בעצמה מקריבים היא חמורה יותר. לכן המאות שהם ספק אם הם שייכים ללבונה או לעצים, אנחנו מייעדים אותם ללבונה. אם מצאנו מאות בין הקופה של קינין, שבקופה של קינים, לפי התנה של המשנה פה, היו שמים כסף, אלה שחייבים להביא קן של שתי עופות, אחד לצורך שיקריבו מזה קורבן עולת העוף, והשני יקריבו חטאת העוף, ואז הם יהיו תאורים על ידי הקרבת שתי העופות האלה. ומצאו מעות בין הקופה של קינים, הקופה הזאת, לבין הקופה שסמוכה לה של גוזלי עולה, ששם כל אחד יכול להכניס כסף, אם הוא רוצה לנדב, להביא קורבנות עולת עוף כנדבה. אפילו אם הוא לא חייב, הוא רוצה להודות לקדוש ברוך הוא לנס שהוא עשה איתו, הוא רוצה להביא בשביל זה קורבנות, קורבנות עוף. אז הוא משלשל איזה 4 זוזים, 8 זוזים בקופה, ועם זה הכהנים כבר יקנו קורבנות עולת עוף. אז פה אני מצאתי כסף בין שתי הקופות האלה. לאיזה קופה אני ייעד את הכסף הזה? אז אם זה נמצא קרוב לאחת הקופות, אז היא כנראה משויכת לקופה הזאת. לכן, אם המעות נמצאו קרוב לקופה של קינים, ייפלו המטבעות למטרות של קינים, יקנו עם זה קורבנות, זוגות של עופות, אחד לעולה, אחד לחטאת. אם המעות נמצאו קרוב לקופה של גוזלי עולה, ייפלו למטרת גוזלי עולה, יקנו עם זה כן של שתי עופות של קורבנות עולת נדבה. ואם זה נמצא בדיוק בין שתי הקופות, מחצה למחצה, אז אנחנו מחמירים ואומרים שהמעות ייפלו לגוזלי עולה, כי גוזלי עולה חמור יותר. שניהם קרבים עולה, והגמרא תבאר יותר ברחבה את הנקודה הזאת. זה בבית מקדש, אם מוצאים מעות בין שתי קופות. ואם בבית מקדש הפרטי שלנו, כמו שהאלשך הקדוש כותב כידוע על הפסוק, ועשו לי מקדש ושכנתי, לא כתוב בתוכו, אלא בתוכם. איפה הקדוש ברוך הוא ישכון? במקדש. השכל כתוב, ושכנתי בתוכו. אומרים בשם האלשך הקדוש, שזה בא ללמד שאדם יכול לזכות שהקדוש ברוך הוא ישכון בתוכו עצמו, בתוך כל אחד ואחד, אדם יכול להפוך את עצמו למקום להשראת השכינה, אם הוא נוהג כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה, אז הקדוש ברוך הוא יכול לשרות עליו, כי הוא תמיד עושה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, או שאדם מנהיג את הבית שלו על דרך התורה, אז הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו בביתו, אז הנה, יש לאדם מעות במשכן הפרטי שלו, בבית מקדש הפרטי שלו, בבית שלו. ובזמן שיש בית מקדש, אדם שיש לו שדה, וצמחו לו שמה תבואה, פירות, כדומה, מפריש כמובן תרומות ומעשרות, חלק מהמעשרות בחלק מהשנים, זה מעשר שני. מה עושים עם מעשר שני? מעלים לירושלים ואוכלים בין החומות של ירושלים, בתוך החומות של ירושלים. אבל אדם יכול גם לפדות את היבול של מעשר שני על מטבעות, אם למשל הוא גר רחוק. אז יש לו מעות של מעשר שני, זה מעות של מעשר שני. חוץ מזה, יש לו את הכסף הרגיל שלו, המעות הרגילים שלו. יש לו קופה של מעשר שני וקופה של חולין של הכסף שהוא משתמש בו. והוא מוצא כסף בין המקום של חולין לבין מעשר שני. אז, אם הוא מצא את הכסף קרוב לקופה של חולין, אז כנראה שזה חולין, ייפלו לחולין. אם זה קרוב לקופה של מעשר שני, ייפלו למעשר שני. אם זה בדיוק באמצע, כמובן שנחמיר ונחשיב את זה כמעשר שני, מחצה למחצה, ייפלו למעשר שני. זה הכלל. תמיד כשאתה מוצא כסף בין שתי קופות, שאתה לא יודע לאן לייעד את זה, אז אם אתה רואה שהוא קרוב לאחת הקופות, אז אתה יכול להקל ולהגיד שהוא שייך לקופה הזאת. הולכים אחר הקרוב אפילו להקל. אבל אם זה בדיוק באמצע בין שתי הקופות, מחצה למחצה, אז שמים את זה בקופה החמורה יותר, כי הולכים להחמיר. ישר בתחילת המשנה למדנו, נידון, מצאתי מעות בין שתי קופות. בין איזה שתי קופות? בין הקופות של מחצית השקל, לבין הקופות שמיועדות לנדבה, לקנות עם זה קורבנות עולה. מה אני עושה עם הכסף הזה? יש נידון שלם, אם זה קרוב לשקלים, תן את זה בשקלים, קרוב לנדבה, שים את זה בנדבה. אם זה בדיוק באמצע, שים את זה בנדבה, בקופה של נדבה. שאת השאלה, רגע, רגע, רגע. המשנה הרי אמרה, פרק הקודם שם, בפרק ו' משנה ד', כמו שכבר אמרנו, שהיו 13 קופות. והסדר של הקופות היה שהקופות הראשונות היו של מחצית השקל, והאחרונות של נדבה. אז איך הכסף נמצא בין שתי הקופות? אם הוא נמצא בין שתי קופות, אז זה לא בין הקופה של שקלים לבין הקופה של נדבה. לא הוא צריכה דלא בין שקלים לקינים, שואלת הגמרא, וכי לא צריך לדון אם מצאתי כסף בין שתי הקופות שסמוכות אחת ליד השנייה? מה רצת עד לקופות האחרונות של הנדבה? ליד הקופות של שקלים יש את הקופה של קינים, כמו שהמשנה מפרטת שם. אז תשאל, מה עושים אם מצאתי כסף בין הקופה של שקלים לבין הכסף של קינים? כי הגמרא באה מתוך נקודת הנחה שהקופות היו מסודרות בשורה, אחת לצד השנייה. אז הקופה, נאמר, הכי ימנית הייתה של שקלים, והכי שמאלית הייתה של נדבה. אז איך בדיוק נמצאו מאות בין השקלים לבין הנדבה? אם זה נמצא בין שתי קופות, אז זה נמצא בין השקלים לבין הקינים, אז תדון על זה, למה על זה אתה לא דן? בהמשך הגמרא תגיד, שלא צריך לדון על כל מקרה ומקרה, מה היה הדין בין הקופה של זה, בין הקופה של שקלים לקופה של קינים, בין הקופה של קינים לגוזלי עולם, בין הקופה של וכולי. לא צריך לדבר על בין כל שתי קופות, כי הכלל הוא שתמיד הולכים להחמיר. אז גם פה נלך להחמיר. אלא אם כן זה סמוך לאחת הקופות, אז אנחנו נגיד שזה שייך להיכן שזה סמוך. אבל נשאלת השאלה, למה באמת המשנה דנה על מקרה שהוא לכאורה לא קיים? מה אני עושה עם כסף שבין הקופה של שקלים לבין הקופה של נדבה? אין דבר כזה. כסף לא יכול למצא בין שתי הקופות האלה, כי הן לא סמוכות אחת ליד השנייה. תרצת הגמרא, אמר רבי אבון, את האמרה הזאת הוא אמר בשם רבי פנחס. מה הוא מסביר רבי פנחס? הקופות לא היו עשויות בשורה, אחת לצד השנייה, מימין לשמאל, לא. אלא בצורה עגולה הם היו עשויים, כמעגל. כמין בוכלייר, שזה כלי עגול, ככה הם היו עשויים. ולכן, הקופה הראשונה הייתה מחצית השקל, וכך סידרת את כל הקופות, עד הקופה האחרונה, שהיא בסוף העיגול, סמוך למחצית השקל, אז מה יהיה הדין אם נמצא שם מאות? אז זה דנה משנה, ואומרת שאם זה סמוך לשקלים, ילך לשקלים, סמוך לנדבה, ילך לנדבה, מחצה על מחצה, ילך לנדבה. מחצה על מחצה, יפלו לנדבה. למה באמת? מביאה הגמרא שני הסברי. הסבר ראשון, אית דבאי מימר, יש כאלה מהחכמים שרצו לבאר, כי את המאות של נדבה, מה אתה עושה? מה זה נדבה? זה קורבנות עולה. מאות של מחצית השקל, מה זה? זה גם כן לקורבנות. אבל, מה יהיה אם קניתי כבר את כל הקורבנות, ונשארו לי מאות בלשכה, והראשונה הבאה כבר מביאים עוד פעם מחצית השקל, מה אני עושה עם שערי הלשכה? אני משתמש עם זה בשביל לבנות חומת העיר ירושלים. מה? יש לי פה עכשיו על הפרק, מצד אחד, אם נשים את הכסף, יש לי פה כסף שיכול להיות שהוא שייך לנדבה שמיועד לקורבנות עולה, ויכול להיות שהוא שייך למחצית השקל. אם הוא שייך לנדבה, ואתה תכניס אותו לקופה של מחצית השקל, בסוף יכול להיות שישתמשו איתו בשביל לבנות את חומת ירושלים. אתה מבין איזה ירידה ברמה זה? הוא מיועד לקורבן הכי חמור שיש, קורבן עולה, ואתה שם אותו בשביל לבנות חומת ירושלים, שזה יחסי דרגת קדושה יותר קלה. בשביל זה עדיף שתשים את זה בקופה של נדבה, ואז גם אם זה שייך למחצית השקל, העלית אותו בדרגה, והשתמשת איתו בטוח לעניין קורבן עולה. זה הסבר אחד, למה להעדיף נדבה על פני מחצית השקל. הסבר שני, אית דבאי מימר, יש אחרים שרוצים לומר, כאן יש לך ספק, האם המטבעות האלה מיועדות למחצית השקל או לא, תנהג ותכריע כמו הלכה דומה. מחצה למחצה כמי שמת. אם אדם מבוגר בא בימים, הקדיש מחצית השקל, ולא הספיקו לתת את זה לגזבר, לא הספיקו להכניס את זה ללשכה, והוא כבר הסתלק מן העולם בסביבה טובה, ישר לגן עדן. מה עושים עכשיו עם אותו מחצית השקל? זה הולך לנדבה. נו, אז אם יש לך פה ספק על המחצית השקל הזה, על המטבע הזה, אם זה שייך למחצית השקל או לנדבה, שים את זה גם בנדבה. ככה הם רוצים לומר, בהסבר השני. מספר רבי יסה, אני הייתי פעם בבבל, לפני שעליתי פה לארץ ישראל, ונהייתי בחלק מהחכמים של התלמוד הירושלמי. אמר רבי יסה, אני רוצה לספר לכם, עד דענת המן, עוד כשהייתי שם בבבל, שמעת קל רב יהודה, שמעתי את קולו של רב יהודה, שאל לרבו שמואל. מה השאלה הייתה? אם אדם הפריש שקלו ומת, מה עושים עם הכסף? עם המחצית השקל? אז הוא אמר לי מה שאמרנו קודם, יפלו, המחצית השקל ייפול לקופת נדבה, לקנות עם זה קורבנות עולת ציבור של נדבה. בסדר גמור. עוד הלכה אומרת הגמרא. מה עושים עם מותר עשירית העיפה שלו? כהן גדול היה מביא כל יום מנחה. שמה היה מנחת חביתין. היה לוקח כמות של עשירית העיפה, סולת, מחלק אותה לשני חלקים. מן חלק אחד זה מנחה בבוקר, וחלק אחד מנחה אחרי צהריים. אבל הכהן גדול הפריש כסף, לקנות עם זה עשירית העיפה למנחה שלו. והנה, הוא מצא בזול, נשאר לו כסף. מה עושים עם מה שנשאר? רבי יוחנן אמר, יוליכם לים המלח. הכסף הזה, כאילו כמו קורבן שהולך למיטה, הכסף הזה הולך לאיבוד, ישים את זה בים המלח, לאיבוד. רבי אלעזר אמר, לא, יפלו לנדבה. תשתמש עם זה לצורך, ישים את זה בקופה של נדבה, ומהכסף הזה יקנו קורבנות עולה של ציבור, בזמן שמזבח אין עליו קורבנות. עוד אומרת הגמרא, במשנה למדנו שאם מצאו מעות בין שתי קופות, איזה קופות? קופת קינים, ששם שמים כסף אלה שצריכים להיטהר בשביל לאכול קורבנות או להיכנס לבית המקדש, וחסר להם רק הטהרה של הקורבן, צריכים להביא שתי עופות, אחד לעולה ואחד לחטאת, שמו את המטבעות לתוך אותה קופה של קינים. וקופה שנייה הייתה נקראת גוזלי עולה, ששם הבן אדם שרוצה לנדב עופות לקורבן עולה, היה שם בקופה הזאת כסף, היו קונים עם זה עופות לקורבנות עולה. עכשיו, אם מצאנו מעות בין שתי הקופות האלה, אז אם זה קרוב לאחת הקופות, שמים את זה בקופה שהן קרובות אליה. אבל אם זה בדיוק באמצע, אז שמים את הכסף בקופה של גוזלי עולה. שואלת הגמרא, רגע, אבל אולי הכסף הזה שייך בכלל לקופה השנייה? אולי זה שייך לקופה של קינים? ואם ככה, יכול להיות שמדובר פה על נאמר יולדת, שצריכה להביא קורבן, האם היא ילדה זכר ביום 41 ללידתה, צריכה להביא את הקורבנות, ואם היא ילדה נקבה ביום 81 ללידתה, צריכה להביא את הקורבנות, היא הביאה, כן, הביאה כסף שיקנו עם זה כן של עופות. יפה. צריך להקריב בשבילה עוף אחד לחטאת, עוף אחד לעולה. היא כבר הלכה הביתה, היא רגועה, בערב היא טהורה, היא יכולה לאכול קורבנות. עכשיו, היא לא שמה לב, מרוב התרגשות שהיא הולכת להיות עכשיו טהורה, נפל לה הכסף בצד ליד הקופה, בדיוק באמצע בין שתי הקופות. ואתה אומר, שמע, אני שם את זה בקופה, אני אשים את זה בקופה של גוזלי עולה, קורבנות עולה. אבל היא צריכה גם להקריב קורבן חטאת. עכשיו, אז אם ככה, בכסף הזה יש גם קורבן, אז קודם כל נדבר מה יהיה איתה, אבל קודם כל, איך אתה לוקח כסף שמיועד לקורבן חטאת, ומשתמש איתו לקורבן עולה? ויש חטאת קריבה עולה? תרץ את הגמרא בדרך כלל באמת לא, אבל חזקיה בשם רבי שמעון בן לקיש תרץ שבית דין ייתנו תנאי מיוחד. תנאי בית דין הוא שכל מי ששם כסף לקופה הזאת, לקופות האלה, זה בתנאי שאם יהיה מותרות, על המותרות שיקריבו עולות. שאם יהיו קורבנות שלא יהיו ראויות להקרבת חטאת, הם יקריבו לקורבן עולה, כמו במקרה שלנו, שיש לנו ספק, האם זה מיועד לקופה הזאת או לקופה הזאת, אז אנחנו לא יכולים להקריב את זה כקורבן חטאת, אז שיקריבו את זה לקורבן עולה. שואלת הגמרא, רגע, היא הייתה צריכה, יולדת, להביא גם קורבן עולה וגם קורבן חטאת, אז היא שמה כסף בתוך הקופה של קינים, וזה בטעות נפל לה החוצה, היא לא הכניסה את זה לתוך הקופה, או שכשהגזבר רוקן את הקופה זה נשפך לו החוצה, וזה נמצא שתוך הכסף בין שתי הקופות, והיא בונה על זה שיקריבו לה גם קורבן חטאת וגם קורבן עולה, כי בלי זה היא לא נטהרת. ואתה אומר, תקריב את שתיהם עולה, כי מחמירים להקריב את שתיהם לעולה. אבל האישה הזאת במה היא מתכפרת? מה יתאר אותה? תרץ את הגמרא, זה שמספק את העופות לגזברים, הרי הגזברים לוקחים את הכסף פה של הקינים ושל הגוזלי עולה, והולכים לקנות עופות לקורבנות. זה שמספק להם את העופות, עושים איתו תנאי מראש, שצריך להביא עוד כמה עופות, בצד, המספק את התנאי בדין הוא, עם הסוחר, המספק את הכינים, שהוא גם מספק, מביא עופות במקום אלה הפסולות, אם יקריבו עוף והוא נפסל, אז הוא מביא עוף אחר, וכן את העובדות, אם יש מעות שנעבדו, יש ספק אם הם שייכים לפה או לפה, אז כמו במקרה שלנו, שפה יכול להיות שיש אישה שבאה לשים כסף בקופה של הקינים, כן עופות, ועכשיו הכסף נמצא בין שתי הקופות באיזושהי צורה, או שהיא בטעות זה נפל לשם, או שלא משנה, אז בסוף אתה לא מקריב לקורבן חטאת, אלא אתה משתמש עם שתיהם לקורבנות עולה, אז לא. ברגע שיש לך כסף שמצאת בין שתי קופות, ואתה משתמש עם זה כקורבנות עולה, כמו גזלי עולה, אז בנוסף אתה מבקש מהספק שמספק לך עופות, שביא לך עוד עוף, ואת זה אתה מקריב בשבילה קורבן חטאת. עכשיו, איך אתה מביא קורבן חטאת מספק? בדרך כלל קורבן חטאת לא קרב מספק, אבל יש כלל שעולת, שחטאת עוף, אם אתה מביא קורבן חטאת מעוף, זה מגיע גם מספק. זה חידוש לגבי חטאת העוף. שואלת הגמרא, לא צורך, וכי לא צריך לפרט מה יהיה הדין של מעות שנמצאו בין הקופות של קינים לקופות של עצים, בין הקופות של לבונה לקופות של זהב לכפורת. אז למה לא כתוב פירוט על בין כל שתי קופות מה עושים עם הכסף? תרצת הגמרא, לא צריך. ותנית בסופה, כבר כתוב בסוף המשנה כלל, ומהכלל הזה תלמד לכל המקרים האחרים. זה הכלל. כשאתה מוצא מעות בין שתי קופות, אם המעות קרובות לאחת הקופות, הולכים אחר הקרוב. ואם זה בדיוק באמצע, מחצה למחצה, הולכים להחמיר. שמים את זה בקופה החמורה יותר. הלכה ב', מעות שנמצאו בירושלים, אתה מוצא כסף בירושלים, איפה? לפני סוחרי בהמה, ממש, איפה שמוכרים את הבהמות, לפני הסוחרים של הבהמות. הדין הוא, כל השנה זה בחזקת מעשר שני, לעולם מעשר. למה? אנשים עולים לירושלים, מביאים איתם כסף, תצטבר להם ממעשר שני, כי ממעשר שני אפשר לקנות אוכל ולאכול דווקא בירושלים. אז הם מנסים לקנות בעיקר קורבנות, מצווה מן המובחר לקנות ממעות מעשר שני בהמות ולהקריב אותם קורבן שלמים. לכן הם, רוב הבהמות שקונים בירושלים, מאלה שעולים לירושלים, קונים ממעות של מעשר שני. עכשיו, אם אחד יש לו שדה גדולה, והיה לו הרבה מעשר שני, והוא לא הספיק לקנות אוכל בזמן שהוא שעה בירושלים, מכל הכסף של המעשר שני, אז הוא מחפש את החברים שלו, נותן להם את הכסף שנשאר לו, והם בעצמם גם יעדרו לקנות עם זה בהמות ולהקריב את זה קורבנות שלמים. אז אם כן, רוב הכסף שנמצא ליד סוחרי בהמה הוא של מעשר שני. ואם אדם מוצא כסף בהר הבית, אז הכסף הזה הוא חולין. למה? כי אמנם ברגלים, בחג הפסח, שבועות וסוכות, שעולים כולם לרגל, אז אלה שעולים מביאים איתם את הכסף של מעשר שני. אבל רוב השנה, אנשים שמגיעים לבית המקדש לא מגיעים דווקא עם כסף של מעשר שני. זה אנשים תושבים של ירושלים, שהם לא מגיעים דווקא עם כסף של מעשר שני. לכן אני הולך אחרי הרוב, ורוב השנה הכסף של בהר הבית הוא לא מעשר שני, לכן זה כסף, זה חולין. ואם הכסף נמצא במרחבי ירושלים, אז תלוי. כיוון שירושלים היו מנקים את הרחובות כל יום. הר הבית לא היה מנקים אף פעם. לא היה צריך לנקות. למה? כל אחד שנכנס להר הבית היה נכנס נקי לגמרי. לא היה דבר כזה ללכלך את הר הבית. היה אסור להיכנס לשם עם נעליים, היה צריך להיזהר מאוד איך שנכנסים. הר הבית תמיד היה נקי. גם אם יש מדי פעם אבק, אז זה מקום פתוח, הרוח הייתה מנקה את האבק. אז לא היה צריכים לנקות את הר הבית. אז לכן הולכים אחרי רוב השנה, רוב השנה, הכסף שם הוא לא מעשר שני. אבל בירושלים שמנקים שם כל יום, אז תלוי. בשאר כל ימות השנה שרוב האנשים שמסתובבים שם, מסתובבים עם כסף של חולין, אז מה עוד סתם שנמצאו שם הם בחזקת חולין, כי הולכים אחרי הרוב. אבל בשעת ימות הרגל, שאז עולים כל עם ישראל מכל העולם לירושלים עם הכסף של מעשר שני שלהם, כדי לאכול, לקנות עם זה אוכל בירושלים, אז רוב הכסף שם זה מעשר, אז הכל מעשר, זאת אומרת, אם אתה מוצא כסף, זה הולך לפי הרוב. מכיוון שרוב הכסף שבירושלים בזמן הרגלים הוא של מעשר שני, אז כנראה גם זה כסף של מעשר שני. מקרה נוסף, אדם נכנס, כהן אפילו, נכנס לעזרה, הוא רואה חתיכת בשר. הוא לא יודע אם זה קורבן עולה, קורבן שלמים, קורבן חטאת. אז ככה, בשר שנמצא בעזרה, אז אם זה מחולק רק איברים איברים, הרגל, הראש, לא חתיכות חתיכות, אלא איברים שלמים, אז זה דין של קורבנות עולות. למה? כי קורבנות עולות היו מעלים ומקטירים על גבי המזבח. לא היו מחלקים את זה חלקים חתיכות חתיכות, כי זה לא מיועד לאכילה, אלא מקטירים ככה את כולו על גבי המזבח. אז רק היו מחלקים את זה לאיברים כדי להעלות אותם על גבי המזבח. אז אם אתה מוצא את זה איברים, זה מן הסתם קורבנות עולה. ואם הבשר נמצא חתיכות בעזרה, זה כנראה לא קורבנות עולה, כי קורבנות עולה לא היו חולקים לחתיכות, רק לאיברים שלמים. כנראה שזה קורבנות חטאות, שזה היה נאכל הכהנים בעזרה, אז הם היו מחלקים את זה לחתיכות כדי שיוכלו לאכול מזה. זה אם מצאתי בשר בעזרה, ואם מצאתי בשר בירושלים, אז רוב הבשר שהיה בירושלים היה שייך לקורבנות שלמים. אז לכן, וגם אם לא, חוששים, אפילו אם זה לא רוב, אפילו אם זה מיעוט, חוששים, אולי זה בשר של קורבן שלמים. לכן, אתה לא יכול להשתמש עם הבשר הזה כבשר חולין, אלא משתמשים עם זה כזבחי שלמים. כמו קורבנות שלמים. מה, אתה יכול לאכול את זה? את הקורבנות, אם מצאתי איברים בעזרה, אני יכול להקריב את זה כקורבן עולה? מצאתי חתיכות בעזרה, הכהן יכול לאכול את זה כבשר חטאת? מצאתי בשר בירושלים, אני יכול לאכול את זה כזבחי שלמים? אומרת המשנה, לא! זה וזה, בין אם מצאתי איברים, בין אם מצאתי חתיכות, בין אם בעזרה ובין אם בירושלים. אני צריך להמתין עד שהבשר הזה יהיה ודאי נותר, שהבשר הזה ודאי ייפסל. אם זה למשל קורבן שלמים, אני מחכה, אם מצאתי את זה בירושלים, אני מחכה יומיים, כי בשר שלמים רק אחרי יומיים הוא נהיה נותר. אם זה בעזרה, אני מחכה יום אחד ואז הוא נפסל כנותר. ואז זה נקרא תעובר צורתו, שהוא יעבור הזמן שלו, ואז שורף את הבשר הזה כבשר של נותר, יצא לבית השריפה. אז אם כן, מה המשמעות בזה שאני תולה שזה עולה, או שזה חטאת, או שזה שלמים? שאם זה עולה, או שזה חטאת, אז אם אדם נהנה מזה, אם בשוגג אדם אכל מהבשר הזה, הוא יהיה חייב משום מעילה. אבל זבחי שלמים, שזה קודשים קלים, אין בהם משום מעילה. אני לא יהיה חייב משום מעילה, לא נכנס כרגע לפרטים בזה, אבל זה הנקודה שמסביר התקלין חדתין, מה המשמעות בזה שהבשר נמצא בירושלים או בעזרה. אגב, יש עוד הבדל, שאם הבשר נמצא בירושלים, אז צריך להמתין יומיים עד שזה נהיה נותר. כי בירושלים אנחנו מחזיקים את זה כזבחי שלמים, וזבחי שלמים רק אחרי יומיים זה נחשב נותר. לעומת זאת, אם מצאתי את זה בעזרה, אני מספיק ליום אחד שאני ממתין עד הערב, זה כבר נפסל, כן, יום ולילה. לא, עד הערב, עד הבוקר של מחרת. אם אני מצאתי בשר, אני ממתין עד מחר בבוקר, ואז זה כבר, אם מצאתי את הבשר בעזרה, אז זה כבר נפסר משום נותר, וזה הולך לבית השריפה. אם מצאתי בשר, לא בירושלים, אלא בערים, כפרים, מחוץ לירושלים, שם היהודים, ורוב יהודים שם. לכן, אם אני מוצא בשר שם, אני הולך אחרי הרוב, זה אמור להיות בשר כשר, אבל זה בתנאי שאני מוצא את זה כמו שבדרך כלל בשר כשר אמור להיות. זה מה שמבאר את המשנה. אם נמצא בשר בגבולין, עיר יהודית בכל מקום שהוא בעולם, שהרוב שם היהודים, אז אם אני מוצא את הבשר חתוך איברים שלמים, זה ודאי נבלות. זה בשר שאסור לאכול אותו, גם אם זה של יהודי, כי למה היהודי לא חתך את זה לחתיכות-חתיכות? למה הוא השאיר את זה ככה, איבר שלם? כי הוא הולך לתת את זה לחיה, לכלב, כי זה נבלה. אז הוא לא חותך את זה חתיכות. אבל אם מצאתי את זה חתיכות-חתיכות, מותרות באכילה, כי אני אומר שהבשר הזה בשר כשר. ואם מצאתי בעיר יהודית, בכל מקום בעולם, בשר בשעת הרגל, שאז אנשים אוכלים הרבה בשר, אין שמחה אלא בבשר, שהבשר מרובה באותו זמן, לכן אף אם מצאתי איברים שלמים הם מותרים, כי אני לא אומר שזה נבלה, אתה יודע למה הוא לא חתך את זה חתיכות? אין לו זמן, הוא אוכל הרבה בשר, הוא אוכל, הוא צולה את זה, מבשל את זה חתיכות שלמות גם כן. למדנו במשנה שאם אדם מוצא כסף בהר הבית, זה חולין. שואל את הגמרא, מה חולין? לא צורך, וכי לא צריך לחשוש, זה לא בהר הבית קודש? אולי לא ישתמש בזה, כי אולי הכסף שמצא בהר הבית, אני גזבר לקח את זה מקודם מהתרומת הלשכה, בשביל לקנות עם זה בהמות לקורבן. אז זה קדוש בקדושה חמורה של תרומת הלשכה. איך אתה אומר שאפשר להשתמש עם זה כחולין? מתרץ את הגמרא, רבי בא, תרץ בשם רבי חייא, שתרץ בשם רבי יוחנן. הכהנים, הגזברים, היו מאוד זהירים שלא יסתובבו מטבעות בהר הבית שהם שייכות לתרומת הלשכה. אז מה הם היו עושים? היה להם פתרון. הם היו ניגשים אל סוחר הבהמות, תביא לי בבקשה בהמה בשביל קורבן. הוא היה מביא לו, הכהן היה נכנס להר הבית, ללשכה שם, לתרומת הלשכה, לוקח, מרים את המטבעות, לא יוצא איתם, מחלל אותם על גבי הבהמה, ואז היה יוצא עם הכסף לשלם את זה לסוחר של הבהמות. יוצא שכל הדרך שהגזבר הלך עם הכסף מהלשכה עד הסוחר בהמות, כבר הכסף היה חולין, כי הוא כבר חילל את זה על הבהמה עוד לפני שהוא יצא עם הכסף מהלשכה. חזקה שאין הכהן מוציא מעות מן הלשכה, מן הלשכה מעות, עד שהוא מחללם כבר על הבהמה של הקורבן. במשנה למדנו, בשר שנמצא, תלוי, אם בעזרה, אז תולים אולי זה, אם זה איברים שלמים, זה עולה, חתיכות, זה חטאת. בירושלים, הבשר זבחי שלמים. בכל מקום שיש יהודים, אנחנו מחשיבים את הבשר הזה כמו, תלוי, אם הוא חלקים, אם הוא איברים שלמים, אני אומר שזה נבלה, אם זה חתיכות, אני אומר שזה נחשב בשר כשר. טוב, עכשיו, נשאלת השאלה לגבי קורבנות. אני מצאתי בשר בעזרה, בשר בירושלים, ואני תולה, אולי זה בשר של קורבן. אולי. אולי זה עולה, אולי זה חטאת, אולי זה שלמים. אז אמרנו שמחכים. אם מצאתי בירושלים, אז אני אומר, אולי זה בשר שלמים, אז אני ממתין יומיים. למה אתה ממתין יומיים? מצאת את הבשר הזה באמצע הרחוב? מישהו שומר על זה? אתה יודע שהתורה אומרת לגבי תרומה, ספר במדבר, אומר הקדוש ברוך הוא לכהנים, ואני, הנה נתתי לך את משמרת תרומותיי. דורשת הגמרא במסכת פסחים, שחייבים לשמור על התרומה. זאת אומרת, זה שצריך לשמור על התרומה, זה הפסוק אומר מפורש, שהוא לא ייפסל. ורשי במסכת חולין דף ב' כותב, שאותו דבר גם לעניין קודשים, צריך להיזהר. לא לשיח דעת מזה, לשמור על זה שהוא לא יתאמה, שהוא לא ייפסל. צריך לשים לב לזה כל הזמן. איך אתה מוצא בשר ככה? עכשיו, אם האדם השיח את הדעת מהבשר, אתה רואה, מצאתי בשר, אף אחד לא שם לב לזה עכשיו, מישהו השיח דעת מזה. האם זה נפסל או לא? אז זה, במסכת פסחים דף למדלת, יש ויכוח בין רבי יוחנן לבין ריש לקיש. אומר ריש לקיש, אם יש פה בשר שמישהו לא שומר עליו, בשר של קורבנות, הבשר הזה נפסל. זהו. לעומת זאת, רבי יוחנן אומר לו, הוא לא נפסל, רק יש לי ספק, אולי הוא נטמע, אולי הוא פסול. עכשיו, כאן אנחנו אומרים שצריך להמתין עד שהבשר יעבור עליו מספיק זמן, שגם אם הוא היה כשר, הוא ייפסל כנותר. כי כבר נאמר, עבר עליו, אם מושלמים, עבר עליו יומיים בטוח, ועכשיו הוא נחשב עדיין נותר. והוא פסול, ולכן אפשר לשרוף אותו. עכשיו, לפי ריש לקיש, אני לא צריך להמתין עד שזה יהיה נותר בשביל לשרוף אותו. כי עצם זה שהיה עסק הדת, זה כבר פסול, אני יכול לשרוף אותו מיד. אלא, אומר רבי אלעזר, בשם רבי יושעיה, רואים מפה שנכון שעסק הדת, אם יסחתי דת מהקורבן, הוא נהיה פסול, אבל זה רק מספק. לכן, טעון עיבור צורה, צריך להמתין עד שהוא יהיה בוודאי נותר, ואז יהיה אפשר רק לשרוף אותו. לפני כן יהיה אסור לשרוף את הבשר של הקורבן הזה, כי המשנה שלנו הולכת לפי דעת, היא ראיה לדעתו של רבי יוחנן. אמר רבי יושעיה, מתניתין אמרה כן, אפשר להוכיח את זה מהמשנה שלנו, שהעצם זה ששיחו דעת מהקורבן, זה לבד לא פוסל את הקורבן, אלא זה רק נפסל מספק, רק נאסר מספק, אבל אי אפשר עדיין לשרוף את הקורבן. כי תראה מה המשנה אומרת, אם מצאתי בשר, ואני חושש אולי זה של קורבן, אז תעובר צורתו ורק אז יצא לבית השריפה. אני לא יכול לשרוף אותו מיד, אני צריך להמתין שגם אם הוא היה כשר, הוא יהפוך להיות נותר כעבר הזמן, פג תוקף שהתורה נתנה לאכילת הבשר הזה, ורק אז אני יכול לשרוף אותו. אבל לפי דעתו של ריש לקיש, הייתי יכול מיד לשרוף את הבשר הזה, כי אם הוא חולין, אין בעיה לשרוף אותו, ואם הוא קודשים, הוא נפסל בעסק הדת. למה צריך להמתין עד שהוא בוודאי יהיה נותר? כי זה לפי דעתו של רבי יוחנן. אמר רבי יוסי, ויאות, באמת טוב ככה, כמו שאמרנו. כי לאוכלו אין את יכול. אתה לא יכול לאכול את הבשר הזה, כהן, מצאת חתיכות של בשר בעזרה, אתה לא יכול לאכול את זה כקורבן חטאת. ישראל, מצאת בשר חתיכות בירושלים, אתה לא יכול, את זה, יכול לאכול את זה כקורבן שלמים. למה? שמה נתקלקל צורתו, אולי הוא כבר התקלקל צורתו, הכוונה, אולי כבר נהיה נותר, אולי כבר עבר הזמן שהתורה הקציבה לאכילה, אולי שחטו אותו לפני 3 ימים כבר, והוא כבר נפסל כנותר. מצד שני, אולי תשלח אותו לשריפה? אתה גם לא יכול, אין את יכול. שמה לא נתקלקלה צורתו, אולי זה לא נותר. אסור לשרוף סתם בשר של קודשים. לפום כן, לכן צריך מימר, צריך לומר תעובר צורתו, קודם כל תמתין שהוא יהיה ודאי נותר, זה נקרא תעובר צורתו, שיעבור הזמן, שאחרי הזמן הזה הוא כבר ודאי פסול, ורק אז הבשר הזה יצא לבית השריפה. למדנו במשנה שאם אדם מוצא בשר באיזושהי עיר שרוב התושבים שם הם יהודים, אז אם הוא מוצא את זה חתיכות בשר, אז בשר כשר. הוא מוצא איברים שלמים, לא חתוכים, זה כנראה נבלה. נמצא בגבולין וכו'. אומרת הגמרא, רבי קריספה אמר בשם רבי יוסי ברבי חנינה. זה שכתוב שאם אדם מוצא איברים שלמים, יש לזה דין של נבלות, זה לא ספק אולי זה נבלה ולכן אל תאכל מזה. אלא אם אדם יאכל מזה, הוא יקבל מלכות, כי זה בוודאי נבלות. לא קין עליהם משום נבלה. מוכיחה הגמרא את זה מדברי המשנה. מתנית אמרה כן, המשנה ככה אומרת. המשנה אומרת, כמו שכתוב איברים, אם מצאתי איברים שלמים של בהמה, של בשר, אני אומר שזה נחשב נבלות, ואם מצאתי חתיכות, שזה חתוך בצורה מסודרת ואסתטית כמו שזה נקרא היום, אז זה מותרות. מה זה נקרא מותרות? חתיכות מותרות, וכי זה לא הכוונה שהן ממש מותרות, אתה יכול לשים את זה בסיר ולבשל, יכול לאכול את זה כבשר צלי, אז זה כבטא, אותו דבר גם הדין הקודם. מה שכתוב, איברים נבלות, הכוונה נבלות ודאי. שאם אדם אכל את זה, אנחנו מחשיבים שהוא עבר המצוות לא תעשה, של מהתורה לא לאכול כל נבלה, ולכן אם האדם עבר, לא קין עליהם משום נבלה. עוד אומר רבי קריספה, אומר את זה בשם, גם את זה הוא אומר בשם רבי יוסי ברבי חנינה. אם היו האיברים האלה מסודרים חרוזים, זאת אומרת בתוך חוט, עשו חור בבשר, הכניסו את הכל בתוך חבל אחד, קושרו את זה מחרוזות מסודרות, אז החתיכות מותרות, כי אדם לא יתרח לסדר איברים בצורה מסודרת אם זה בשר של נבלה. עד כאן דיברנו, כשאדם מוצא בשר במקום שבאופן ודאי הבשר הזה הוא כשר. גרים כאן רק יהודים מראי שמיים, כל הבשר כאן הוא בשר כשר. אבל אם אדם מוצא בשר בשכונה, במקום שיש ומצוי שיהיו שם גם כן נבלות וטרפות, איך הוא יכול להיות בטוח שהבשר שהוא מצא הוא מותר באכילה? גם אם הוא מצא את זה חתוך לחתיכות, מוכן ישר להכניס בתוך התנור או בתוך הסיר, בתוך התבשיל. עדיין, אולי זה בשר של נבלות וטרפות. אז כאן יש כללים ברורים מאוד להכריע האם אפשר לאכול מהבשר הזה והבשר הוא כשר או לא. ויש בזה שני כללים ידועים. באופן כללי, התורה כותבת, אחרי רבים להטות, לומדים מזה שכשאני מסתפק על בשר מסוים שמצאתי, אם הוא כשר או לא, אני בודק באזור את החנויות, רוב החנויות, האם הן כשרות או לא. אם רוב החנויות כשרות, אז אחרי רבים להטות, הולכים אחרי הרוב, הבשר הזה כשר. ואם רוב החנויות אינם כשרות, אז הבשר הזה אינו כשר. אבל יש חידוש עצום. כשאני הלכתי בעצמי וקניתי בשר מחנות, אבל עכשיו אני מסתפק מאיזה חנות קניתי את הבשר. זה לא שהספק שלי על בשר מסוים, מאיפה הבשר הגיע. הספק שלי לאיזה חנות אני נכנסתי. זאת אומרת, אני מסתפק עם החנות שבה אני קניתי את הבשר. עם חנות שמוכרת בשר כשר או לא. לא שמתי לב, אני לא זוכר. פה הספק הוא כבר לא עניין של ללכת אחרי הרוב. כי מה שייך רוב, אנחנו סך הכל מסתפקים על מקום מסוים. האם המקום הזה היה כשר או לא? זה ספק שקול. זה נקרא קול קבוע. אני מסתפק בנוגע לאיזושהי חנות שהיא קבועה במקום מסוים, האם היא כשרה או לא. על זה לא תקף הכלל שהולכים אחרי הרוב, אלא זה ספק שקול מחצה על מחצה, כמו שנקרא היום 50% כשר, 50% שאינו כשר, ומספק אסור לי לאכול מהבשר הזה. מביאה הגמרא כמה דוגמאות בעניין הזה. דוגמה ראשונה, אדם מגיע למרכז קניות, 9 חנויות מוכרות בשר נבלה. איזה מקום שגרים שם הרבה אינם יהודים. חנויות מוכרים שם בשר נבלה. 9 חנויות. ויש שם חנות אחת, יהודי שפתח חנות בשביל לזכות את הרבים שבאים לאותו אזור. החנות מוכרת בשר שחוטה, בשר כשר, למהדרין מן המהדרין. עכשיו, הוא הלך וקנה בשר באחת החנויות. הוא לא זוכר באיזה חנות הוא קנה. זהו ידע בוודאות שהבשר הזה לא הגיע מהרחוב. הוא לא הולך לאסוף בשר מהרחוב. הוא קנה את זה בחנות נקייה ומסודרת. רק עכשיו הוא מסתפק, רגע, קניתי אצל אותו יהודי או שקניתי את זה באחת החנויות האחרות? הייתי עסוק בשיחת טלפון, לא שמתי לב. נתחלפו לו, דיינו יש לו עכשיו ספק. מאיזה חנות קניתי את הבשר? יש לי פה ספק על החנות. לאיזה חנות נכנסתי? פה אני לא הולך אחרי הרוב, כי זה מקום קבוע, הספק הוא שקול 50-50, לכן חושש. הבשר הזה ספק. אם הוא נטרפה, ספק נבלה, ספק לו. לכן אם חלילה בדיעבד הבן אדם יכניס לפה ויאכל מהבשר הזה, לא תוכל להלקות אותו מלקות, כי לא בטוח שהוא אכל בשר נבלה. רק ספק. ולה נמצאת. האדם שמצא בין החנויות במרכז הקניות, שקית נקייה, מסודרת, שבפנים הייתה חתיכת בשר. ככה ארוזה יפה, הוא רואה שהבשר עדיין כפור. ממש... ניכר על זה שזה בשר נקי, שעל פי דין תורה מותר לו גם לקחת את זה, הוא בדק עם רב, לא היה סימנים וכדומה. עכשיו השאלה היא רק האם הבשר הזה קשר או לא. ואנחנו מדברים על אותו מרכז קניות. יש כאן 9 חנויות מוכרים בשר טריפה, נבלה. רק חנות אחת מוכרת בשר קשר. כאן אנחנו הולכים אחרי הרוב, כי אני מצאתי את הבשר מחוץ לחנות. אין לי פה ספק על החנות עצמה אם היא קשרה או לא. יש לי פה ספק מאיזה חנות מבין 10 חנויות הבשר הזה הגיע לכאן. כאן אני הולך אחרי הרוב. הולכים אחרי הרוב. עכשיו מדברים על המקרה ההפוך. 9 חנויות מוכרות בשר שחוטה. בשר כשר. אזור טוב של יהודים כשרים שהם מוכרים בשר כשר ויש שם פרצה. חנות אחת מוכרת בשר נבלה. אם האדם נכנס לחנות, קנה בשר, היה כמו שאמרנו עסוק אולי בשיחת טלפון, הוא לא שם לב איזה חנות הוא נכנס, אבל הוא יודע בוודאות שהוא קנה את הבשר מאחת החנויות, רק הוא מסתפק מאיזה, דיינו נתחלפו לו, פה הדין של הבשר שספק אם הבשר כשר או לא, כי הספק שלנו זה מאיזה חנות לקחנו את הבשר, לא מאיכן הבשר הזה הגיע. אז כאן אנחנו הולכים על הכלל של קבוע, כי החנות היא קבועה. חושש, ומספק אסור לו לאכול מהבשר הזה, ולה נמצאת, אבל אם האדם מצא חתיכת בשר באזור מרכז הקניות הזה, שרוב החנויות כאן כשרות, אז הבשר הזה כשר, אין, אז הולכים אחר הרוב. בא רבי יוחנן עם חידוש גדול. אמר רבי יוחנן, לא מצאתי בשר ברחוב, נו באמת, אני לא הולך לאסוף חתיכות בשר מהרחוב. קצת... ניקיון, קצת לדעת מה אנחנו מכניסים לפה, שיהיה על זה קצת איזושהי שמירת ניקיון. רק מה? אני מוצא איזשהו נוכרי שיש לו ביד חתיכת בשר. אנחנו תכף נראה שמדובר פה, שאנחנו יודעים בוודאות שהוא קנה את החתיכת בשר הזאת כאן במרכז הקניות. אבל אותו נוכרי בא ואומר לי, תשמע, אל תשאל מה קרה. באתי פה לקנות את חתיכת בשר, תכננתי לקנות מספר 5. בטעות קניתי את החתיכת בשר שנקראת מספר 6. בשר שאני לא מרוצה, אני מגיע הביתה, לא נותנים לי להיכנס עם כזה בשר. תעשה לי טובה, תקנה את זה ממני. עכשיו, אומר היהודי, אין לי שום בעיה לקנות את זה ממך, אתה יכול להגיד לי בבקשה מאיזה חנות קנית את זה? אמר לו, מה זה משנה, כל החנויות טובות פה. אני אומר לך, זה כולם פה אנשים ששומרים כשרות. כן, יש פה חנות אחת, לא, אבל מה, הרוב פה זה חנויות שומרות כשרות. אז אם זה שלקח את הבשר מאחת החנויות היה יהודי, אתה אומר, מה זה משנה אם רוב החנויות פה, חזקת כשרות פה, יש לי ספק מאיזה חנות קנית את הבשר. אבל כאן, מכיוון שהנוכרי לא מחויב במצוות אכילת בשר כשר, אז מבחינתו, כשהוא הוציא את הבשר מהחנות, לא היה לו ספק לגבי החנות אם היא קשרה או לא, זה ממש לא מעניין אותו. הוא הוציא את הבשר מהחנות. זה כאילו שהבשר עכשיו נמצא סתם ככה בין החנויות. כמו שבאדם מצא. לכן אמר רבי יוחנן, בשר הנמצא ביד נוכרי, כי נמצא בפלטיה. זה כמו שזה נמצא בשוק, והולכים אחרי רוב החנויות. אם רוב החנויות כשרות, הבשר הזה גם כן כשר. מספרת הגמרא, מעשה כדי לחדד מה רבי יוחנן התכוון. שלא נחשוב שאם אנחנו רוצים בשר בידיו של נוכרי, אנחנו לא ראינו מאיפה הוא הביא את הבשר הזה, תמיד אפשר לסמוך עליו עם רוב החנויות כשרות, שהבשר שהוא הביא בידיים שלו זה כשר, זה לא אומר שום דבר. מאוד יכול להיות שהוא הגיע פה למרכז קניות של בשר כשר, כי הבשר פה הוא יקר, כי הרי צריך גם לשלם למשגיח כשרות, ולפעמים גם כן יש בשר שיוצא נבלה, אז יש הפסדים, אז המחיר של הכשר הוא יותר יקר, הוא בא למכור פה בשר של נבלה, ולמכור את זה במחיר יקר, שהוא בא בכלל למכור פה בשר של בהמה טמאה, והוא רוצה למכור את זה במחיר של בשר כשר. אז לא בטוח שאם הנוכרי מביא בשר למכור, הבשר הזה הוא כשר. לכן הגמרא מביאה את המעשה כדי לחדד באיזה מקרים אנחנו הולכים ואומרים שהבשר שביד הנוכרי, אם זה נמצא במרכז קניות שרוב החנויות כשרות, אנחנו אומרים שזה בחזקת כשר. מספרת הגמרא, רבי אלעזר ברבי חגי, פעם אחת הלך, וכנראה היה מבוגר, היה קשה לו ללכת. אבל מסמך, אז לא, הפוך, הוא עצמו היה צעיר, אבל הוא הלך עם רבי מנה. ורבי מנה היה מבוגר, אז היה צריך לסמוך אותו כדי שלא ייפול. אבל מסמך לרבי מנה עזר לו ללכת. ככה הם הולכים ביחד, רבי אלעזר הולך ועוזר לרבי מנה בהליכתו. הם ראו דבר מזעזע. חמה רבי מנה ראה לחד ארמאי, איזה נוכרי אחד, מקטה מן סוסיה, הלו סוס מת כנראה, נבלה של סוס, חתך מנו חתיכת בשר, תרי, אבל של בשר של בהמה טמאה. הוא מפיק לברה, הוא מוציא את החתיכת בשר לשוק למכור. עכשיו, אף אחד לא יכול לדעת שזה בשר של סוס. כנראה שזה לא היה ניכר על זה שזה בשר של סוס. אמר לי, אז רבי אלעזר אמר לרבי מנה, לת הדי דאמר רבי יוחנן, וכי זה לא סותר את דבריו של רבי יוחנן, איך אפשר לסמוך ולהגיד שאם רוב החנויות כאן כשרות, אם אתה מוצא בשר בידיו של הנוכרי זה כשר? בעיניים שלנו ראינו שהוא מוכר בשר של סוס. אם האדם יבוא עכשיו יקנה את זה ממנו, אתה מכשיל אותו באכילת בשר של בהמה טמאה. רבי יוחנן אומר, אני נמצא ביד נוכרי נמצא בפלטיה. אם אני מוצא ביד של נוכרי בשר ורוב החנויות כשרות, אז זה נקרא כמו שמצאתי את זה בשוק, ברחוב, ואז הולכים אחרי הרוב, ואם רוב החנויות פה הם כשרות זה יהיה כשר. הרי הבן אדם הזה מפורש ראינו את הנוכרי הזה שהבשר שהוא מביא זה בשר של סוס. אמר לי, כן. אמר רבי יוסי, אני רוצה להגיד לך, הדברים של רבי יוחנן, ביאר אותם רבי יוסי. מה שרבי יוחנן התכוון, שכשאני מוצא בשר בידיו של נוכרי, בשוק או ברחוב, זה כאילו מצאתי את זה על הרחוב עצמו והולכים אחרי הרוב, זה דווקא ואין שראו אותו יוצא, שרואים את הנוכרי, רואים מאיפה הגיע הבשר לידיים שלו. הוא יוצא ממקולין של ישראל, הוא יוצא מהשוק של חנויות של ישראל. אז אנחנו מבינים שהוא קיבל את הבשר משם. אבל כשרואים אותו מגיע ממקום אחר, מגיע מבחוץ עם בשר, לא נסמוך על הבשר הזה שהבשר הזה הוא כשר, גם אם כל החנויות הן חנויות כשרות כאן. אלא אנחנו נחשוש למה שעכשיו ראינו בעיניים, את הדבר המזעזע, שאולי זה בשר של סוס בכלל. בזמן התלמוד, היו סוחרים של בשר, כשר נוכרים. היו נוכרים שהיו מוכרים בשר כשר. מאיפה היה להם בשר כשר? קיבלו את זה משוחטים יהודים, נתנו היו מחזיקים אצלהם אולי איזשהו שוחט, שהיה שוחט להם בשר, שוחט יהודי, והנוכרי היה מוכר את הבשר. או שהיו מקבלים הספקה של סחורה משוחט יהודי, והיו מוכרים סחורה, והיהודים היו קונים אצלהם בשר. עכשיו, אתה לא חושש, אולי הבשר הזה הוא בשר של נבלה? לא, למה? כי קודם כל, כל השוחטים היו רק יהודים. לא היה כזה מושג לקבל פה בשר שלא יהודי שחט. אז כל השוחטים היו שוחטים כשרים. עכשיו, יכול להיות ששוחט היהודי הזה יצא לו בשר של נבלה. מה אני אעשה עם הבשר הזה? אני אמכור את זה לאיזה נוכרי. ואז הנוכרי אולי אמכור את זה ליהודי. למה אתה לא חושש לזה? היה תקנה שאם שוחט מוכר בשר נבלה לסוחר נוכרי או מוכר לו, אז היו מכריזים שבאותו יום יזהרו מלקנות בשר אצל סוחרים נוכרים, כי היום מכרו בשר של נבלה לסוחר נוכרי, אז שאנשים יזהרו. לא. בעקבות זה מספרת הגמרא, חד ברנש בציפורין. היה איזה יהודי שהיה גר בציפורין, אזיל ביי מזבון, הלך, הוא רצה לקנות, קופד, חתיכת בשר, מן טבחה, מטבח יהודי, שוחט. עכשיו אותו שוחט, ואותו, והיהודי שבא לקנות, היה ביניהם איזשהו מריבה. ולא יאהב לי. לא רצה למכור לו בשר. היה ביניהם סכסוך, אני אמרתי ראשון בתור, מה זה, חצוף, למה באת לפני? גיצו, היה ביניהם איזשהו טריז, סכסוך, הסוחר לא, אומר לו, אני לא מוכר לך בשר, סתלק מפה, לא רוצה לתת לך בשר. אותו יהודי, היה צריך בשר, מגיעים אליו אורחים, לא יודע מה היה. הלך עשה תחבולה. נכנס לחנות של סוחר נוכרי. אמר לי לחד רומי, איזה רומאי, אמר לו, תביא לי בבקשה, תקנה בשבילי בשר. אמר לו, אין לי בשר. אמר לו, לך לאותו סוחר פה, שכן שלך, זה שעכשיו גירש את היהודי, כן? לך תקנה ממנו בשר. והייתי לי. לך תביא לי, כאילו, אתה תלך תביא לי בשר מהחנות האיש, עכשיו גרשו אותי משם, עכשיו משם לך תביא לי בחתיכת בשר, בתור נוכרי. לך בתור נוכרי הוא ימכור. באמת הביא לו. טוב. אמר לי, טוב, הנוכרי באמת הלך, נכנס לחנות של ההוא, הוא עדיין בתחיה כולו, עדיין רואה מעצבים, ובא אליו הנוכרי, אומר לו, אתה יכול לתת לי בבקשה חתיכת בשר? בבקשה, נתן לו, מה הבעיה? אותו נוכרי, לקחת חתיכת בשר, הביא את זה ליהודי, בבקשה, קח, תביא את הכסף, קח את הבשר, הכל, הכל טוב, הכל, הכל על מקומו בשלום. או, בשלום, פה התחיל הבלגן. היהודי הזה, שקיבל את הבשר, רצה ככה לתת את המילה האחרונה לקצב שעכשיו גירש אותו, היהודי שלא רצה למכור לו, נכנס אליו עם הבשר, זה מה שעכשיו מכרת לנוכרי, הנה, אני קיבלתי את הבשר מהחנות שלך, מהאטליז שלך, אני קיבלתי דרך אותו נוכרי. הוא אומר לו, לא נסבט על כורחי, וכי לא לקחתי ממך בשר בעל כורחך, על אפו ועל חמתו של הקצב, היהודי קיבל ממנו בשר דרך התחבולה שהוא שלח את הנוכרי אליו, אמר לי, אז הטבח אמר ליהודי, מה אתה חושב שאתה הצלחת לסובב אותי? ממש לא. ולאו בשר דנבלה יאיבית לי, אתה לא חושב שהבאתי לנוכרי הזה בשר של נבלה? עכשיו, זה שהקצב היהודי הביא לנוכרי בשר של נבלה זה לא בסדר. למה? כי אם מביאים לנוכרי בשר של נבלה, צריך להכריז שהיום מסרנו בשר של נבלה לנוכריים, כדי שלא יקנו אצל נוכרי בשר. והוא לא עשה את זה, אז זה לא בסדר. אבל בפועל, עכשיו, הקצב אומר ליהודי, הבשר שהבאתי לנוכרי, שעכשיו נמצא אצלך הבשר הזה, זה בשר של נבלה. עכשיו, באו לשאול שאלה, האם לאסור עכשיו את כל הבשרים שמוכרים נוכרים היום? כמו התקנה הקבועה שהם מוכרים בשר של נבלה לנוכרים, אז באותו יום אסור לקנות בשר מנוכרים, צריך אולי להכריז. את הגמרא, רבי ירמיה בשם רבי חנינה, מספר שמעשה בא לפני רבי, המעשה הזה בא לפני רבי, שאלו אותו, האם להכריז היום שכל החנויות של הנוכרים אסורים, אסור לקנות מהם בשר, כי זה בחשש של נבלה, ואמר, לא, לא כל המיני, הוא לא יכול, אותו קצב, בעל האטליז, שהוא מחר לנוכרי בשר, והוא אומר שזה בשר של נבלה, אין לו שום כוח, מיסר כל מקולין דציפורין, לאסור לקנות בשר בכל האטליזים, בכל ציפורין. שהוא לא יכול לומר, תשמע, היום, מכיוון שמכרנו בשר לאיזה נוכרי, אז כל הנוכרים אסורים במכירת בשר, כי חושבים שהבשר שלהם זה נבלה. למה? כי בסך הכל מדובר פה על מקרה אחד. הבעל האטליז מכר לנוכרי חתיכה אחת של בשר, של נבלה. ואת החתיכה הזאת כבר העבירו ליהודי, אנחנו יודעים בדיוק מה חתיכת בשר שמדובר. בגלל שהוא פעם אחת מעד, והייתה לו ליהודי נפילה שהוא מכר, בשר שנבלה לנוכרי, זה לא סיבה שבשביל זה עכשיו נאסור את כל האטליזים של הנוכרים שבציפורי. עד כאן דף י' ט'.